אנחנו עם אורי זקי, יושב ראש הנהלת מרץ. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
ערב טוב. אז תגיד, אוקיי, אפשר לומר, תגידו מה שאתם רוצים, ואנחנו לא מתערבים כמדינה, או להגיד, רגע, אמירות מכל צד שיש בהם המרדה, שיש בהם בעיה חוקית, צריכים האנשים להיחקר, במקרה מסוים גם לעמוד לדין. יש אזרחים שמרגישים איפה ואיפה. חוקרים צד אחד.
קודם כל, זה כמובן, תסלח לי, לא חסכי לא רוצה לפגוע בך, אבל זו הצהרה שבהבל, מי שאומר את זה, כי אתה הזכרת בצורה קצת סלקטיבית את האמירות. אני רק רוצה להזכיר שבשבוע שעבר נאלץ ראש הממשלה להתנער מאמירה של השר לביטחון לאומי, כמו שהוא מכנה את עצמו, שר שאחראי על אכיפת החוק והמשטרה, שקרא לאנשים לעלות בניגוד לחוק וליישב כל מיני מאחזים לא חוקיים. יש לך את שר האוצר, שגם הוא שר במשרד הביטחון, שאמר שמדינת ישראל צריכה לשרוף את חווארה. האנשים האלה, שכמובן יש להם חסינות וכל הדברים האלה, אף אחד אפילו לא קרא להם לבירור וקל אפילו. וזה אנשים שקראו ממש, מה ששר האוצר אמר, זה קריאה ל... הרי אנשים עשו את זה, שרפו את חווארה. ואנחנו יודעים שבעבר נשרפו אנשים חיים בכפרים פלסטינים על ידי פורעים מסוכנים יהודים. אז תעשה לי טובה, אין פה שום דבר, אין פה שום אכיפה סלקטיבית, היא כבר להפך. אוקיי, לדברים הרבה יותר מסוכנים, כשאנשים שורפים בימים אלה כפרים ונצים ריחוש וכל הדברים האלה ושומעים גיבוי
אז
מהממשלה.
אז בוא רק נאמר, רק נתקן, רגע, רק מאשר... נתקן, רק נתקן, כי סמוטריץ' לא קרא לאזרחים לשרוף את חווארה.
סמוטריץ' אוקיי, אמר... המדינה צריכה לשרוף.
נכון, הוא אמר המדינה צריכה לשרוף את חווארה, אוקיי. וזה לשיטתו.
בסדר, אז הוא אומר, מכיוון שהמדינה, אז הם אומרים לעצמם, המדינה לא שורפת, אז אנחנו עכשיו נשרוף.
רגע, בסדר, אז זה עכשיו אתה עושה מה אנשים ילמדו מתוך הדברים עם זה, אבל לא, אם סמוטריץ' היה אומר לאזרחים, אתם תפרו את החוק, לא, אבל הקריאות שעכשיו אנחנו שומעים מפי כל מארגני המחאות למיניהם, הם לא משהו שהמדינה צריכה לעשות. זה קריאה ישירה לאזרחים, רבותיי, אנחנו צריכים להפסיק לשמור על החוק, במילים כאלה או אחרות.
וגם, אז אני אומר, מה שנאמר, ככל, לפחות אני, אתה יודע, אני לא דובר לא של אהוד ברק ולא של יאיר גולן, הם אנשים שיודעים לדבר, ואני מציע, אפילו מציע לך לקרוא להם לשידור, אני יודע שהמשבצת שלך היא החשובה ב... בלי להעדיף את האחרים, רדיו כל חי, אני מניח שהם יבואו. אבל אני אומר איך אני הבנתי את הדברים. אני אומר את הדבר הבא, גם בצבא, כשיש פסק דין מאוד ידוע של הטבח של כפר קאסם, שמדבר על דגל שחור שמתנוסס על פקודה בלתי חוקית בעליל. אם יש חקיקה שהיא בלתי חוקית בעליל, אם יעבירו את ההפיכה המשטרית הזאת, אוקיי? ויתחילו בשיטת הסלאמי, כמו שאנחנו רואים, שאנחנו רוצים להיפטר מעילת הסבירות, וכמו שאמר השר קרי, להיפטר מהיועצת המשפטית לממשלה, ולעשות בו כל מיני, להתחיל לאט לאט את ההפיכה שלוין דיבר עליה, במקום לעשות את הזבנג, וגמרנו לעשות אותה בשלבים. אם יתחילו להפוך את המדינה הזאת מדמוקרטיה ללא דמוקרטיה, אז על הדבר הזה יש דגל שחור, וזה חוק בלתי סביר בעליל, ואז בהחלט מרי אזרחי, מה זה מרי אזרחי בסופו של דבר? הוא אמר, גם יאיר גולן דיבר בלי אלימות, וגם אהוד ברק להבנתי דיבר בלי אלימות. מה זה בלי אלימות?
כן, אהוד ברק מדגיש בלי אלימות, כן, אבל יאיר גולן...
גם יאיר גולן הדגיש, גם יאיר גולן הדגיש בלי אלימות. זה אומר לדוגמה, אם אדם יגיד, אני לא מוכן, נגיד, לשלם מיסים למדינה שהיא לא דמוקרטית. אז, אגב, המדינה תוכל גם כן אז לאכוף את החוק כנגדו, והוא ידע שהוא ישלם מחיר. אבל הוא אומר, אם מדינה הופכת להיות לא דמוקרטית, אני, מה שיש לי כאזרח לעשות, זה לא לקיים איתה את החוזה. אם היא מפרה את החוזה מולי, והיא הופכת למדינה לא דמוקרטית, כלומר שאין רשויות שלטון, שהכל הולך דרך הממשלה, שלמיעוט אין יותר זכויות, או שפוגעים קשות בזכויות של המיעוט, אז הוא אמר, דיבר על מצב קיצון, והוא אומר, במצב קיצון, אם הדברים האלה יעברו, אז אני קורא לנהוג במצבי קיצון.
טוב, אגב, בואו נביא את הציטוטים המדויקים, שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונהיה הגונים. ציטוט מילה במילה מתוך ראיון שנתן אתמול יאיר גולן ברשת ב', והוא אומר כך, מאבק על הדמוקרטיה צריך לעשות דברים שהם לא אלימים, שנמצאים בשוליים של החוק. אין מנוס אלא לעשות זאת. ניתן לעקוב אחרי ניסיונות כאלה מדינות רבות, איך נלחמים בדיקטטורה, והמסקנה היא ברורה, צריך לנקוט בפעולה משמעית ולהציב בפני הממשלה קיר ברזל, ואז מוסיף גולן ואומר, אני קורא לעשות גם דברים בלתי חוקיים, אין מנוס. אוקיי, אז זה הציטוטים. טוב, בוא נעבור אחרי הדיון שלנו.
כאמור, גולן יכול לדבר את עצמו הרבה יותר טוב מאשר אני יכול לדבר אותו, אני אומר לך את עמדתי.
אוקיי. אם נניח רגע לנושא השיח ונדבר רגע על המהות, ואני באמת שואל, אתה יודע, עכשיו, אורי, אנחנו מכירים, ואנחנו אנשי שיחה, לא באמת באנו פה להתלהם. לנהל שיחה של 5 דקות כדי להגיע לשורש העניין. צד אחד אומר, אני ניצחתי בבחירות, מותר לי לעשות הכל. צד השני אומר, נכון שניצחת בבחירות, זה לא אומר שמותר לך לעשות הכל. מה מותר ומה אסור? הצד הראשון אומר, מותר לי לעשות תיקונים או איזונים למה שבעיניי נראה עוול או אפליה. הצד השני אומר, לא, התיקונים והאפליות שאתה רוצה לעשות, והתיקונים שאתה רוצה לעשות, זה שינוי כללי המשחק, זה לא איזון. אתה משנה את התהליך של המשחק שנקרא מדינת ישראל הדמוקרטית, ואתה משנה את השיחה, זה הוויכוח בין שני הצדדים. למה אני אומר את ההקדמה הזו? כדי בסוף להגיע למהות. במהות, שני הצדדים אומרים, אם מדובר באיזונים ובלמים, אנחנו מסכימים. נכון?
נכון.
אוקיי.
נכון, עכשיו, כן.
אוקיי, עכשיו השאלה היא, מי קובע מה זה איזונים ובלמים? האם 64 מנדטים שנבחרו, או 56 מנדטים שלא הצליחו להרכיב ממשלה, או קואליציה, ובטח מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. האם אנחנו הולכים עם דעת רוב העם, כי זה המשחק הדמוקרטי, שהוא יקבע לא מה עושים, אלא מה זה נקרא איזונים ובלמים, ולא הפיכה ולא דברים דרמטיים. מי הקובע? זה הוויכוח. הוויכוח הוא מי קובע. האם אני קובע או אתה קובע, אורי?
קודם כל, שנינו צריכים לקבוע יחד. בעיניי, הסוגיה שהצגת והצגת אותה מצוין, היא פשיטה. בוודאי שמותר לממשלה שנשענת על רוב פרלמנטרי בשיטה שלנו למשול ולקדם מדיניות, ובוודאי שאסור לה לשנות את כלי המשחק הבסיסיים. בטח ובטח שהיא בכלל דיברה על כך במערכת הבחירות המדוברת. אנחנו גם יודעים היום מהסקרים שהציבור גם לא מקבל את ההצעות של הממשלה הזאת, מתנגד להם באופן חריף, ברוב עצום הרבה יותר מאשר מה שיש להיום בכנסת. זה משול לזה
שהיום את העולם הסקרים. עזוב את הסקרים, לא רלוונטיים. לא רלוונטיים, כי על פי הסקרים אתם עם 6 מנדטים. זה לא רלוונטי.
אנחנו לא, אגב, על פי הסקרים אנחנו כ4 מנדטים, ונכון, ויכול מאוד להיות שבבחירות הבאות גם תראו אותנו בכנסת, מה זה קשור? אני, כן, אם היום היו בחירות,
הלאה. אז אתה אומר, למי שיש כוח פרלמנטרי, הוא יכול לחוקק, אבל לא לשנות את כלי המשחק. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, לא רוצה לשנות את כלי המשחק, אני רוצה לאזן. אני צריך את אישורך.
אבל 100%, אבל איזון, זה אומר זה צריך להיות בהסכמה רחבה. נגיד, השיחות בבית הנשיא יכולות להריץ לזאת הסכמה, כי מדובר פה שינוי כללי המשחק. זה משול לכך שמחר תעלה איזה ממשלה, אני אגב לא אתמוך בזה אף פעם, אבל נגיד תעלה איזה ממשלה שתגיד, אנחנו רוצים לבטל את אופייה היהודי של מדינת ישראל. נמשיך לקרוא למדינה יהודית, אבל נבטל כל קשר ליהדות, נבטל את יום המנוחה השבועי בשבת, נוציא את כל העוקץ מההגדרה של מדינה יהודית, רק נשאיר את השם, כמו שמשאירים פה כביכול את השם דמוקרטי. זה דבר שהוא, אפילו הממשלה הזאת קיבלה 70 מנדטים, אבל לא דיברה על זה בבחירות בכלל, וגם אגב אם דיברה על זה בבחירות, זה שינוי של כללי היסוד, זה לא יכול להיות על רוב מזדמן, זה מערכת בחירות אחת. זה דבר שהוא צריך עליו הסכמה רחבה. אותו דבר, זה אותו דבר.
יפה, אז אני שואל, אוקיי, אני מתקדם איתך, זקי, לשאלה הבאה, איתך, קיבלתי, מקובל. אתה אומר צריך בשביל זה הסכמה רחבה. עכשיו אני שואל אותך הלאה, בוא נתקדם הלאה. מנהלים שיחות כדי להגיע להסכמה רחבה, אבל מסתבר שצד אחד לא מוכן להתקדם. הוא נעול בעמדתו, הוא מתנגד לכל דבר, לכל הצעה שעולה לסדר.
לא, זה לא מה שעלה משם הרי, זה לא מה שעלה מה
שעולה. זה מה שעולה בבית הנשיא.
עובדה שהקואליציה, לא נכון, הרי אני שמעתי את חברי הקואליציה עצמם, שטענו שמה שהם הולכים להביא עכשיו להצבעה, זה ההסכמות שהיו בבית הנשיא. עכשיו, האופוזיציה אמרה, זה לא מדויק, זה לא על הדבר הזה הסכמנו, בכל מקרה זה צריך להיות חלק מחבילה כוללת, אבל לדעת שני הצדדים כן הייתה שיחה, וכן הייתה נכונות להגיע לפשרות ולשינויים, כן, לא הייתה נכונות של האופוזיציה, ובצדק לא הייתה, כי אפילו גם להם אין מנדט כזה לשנות, לבטל את עצמאות הרשות השופטת במדינת ישראל. לא היה, על זה לא היה, על זה לא היה קונצנזוס. אבל היו דברים שהיו מוסכמים, והיה פה איזשהו מהלך שבעיניי כולם צריכים לברך עליו. לצערי הרב, נתניהו, שנתן, חלק מהמהלך הזה, נתן התחייבות שתיבחר חברת האופוזיציה
לוועדה
למינוי שופטים, ואז איזה תרגיל נכלולי ניסה לבטל את זה, ואז לא יוצלחות, גם כן לא הצליח בזה.
אבל עוד הפעם, הנה אנחנו מגיעים לנקודה, אתה יודע, טוב, לסיום הדיון, זקי, לסיום הדיון, אורי, רק נאמר שאתה רואה את אותו צעד שעשה נתניהו כנכלוליות, יש אנשים שרואים אותו כרפיסות, כי נתניהו היה יכול לבחור שני נציגי קואליציה לוועדה הזו, והוא בחר לא לעשות לא את זה ולא את זה, כדי לבלום אנשים אחרים בקואליציה שלו, שרצו להסתער על הוועדה ולבחור שניים.
הוא הבין שהוא לא יכול, שאין לו מדד מהציבור ללכת במהלכים אגרסיבי כמו שלוין ושותפיו מנסים להוביל אותו, אז הוא ניסה ללכת לפשרה. לוין יותר חזק לצערי הרב, אני מסכים איתך, לוין הרבה יותר חזק מנתניהו בתוך הקואליציה הזאת ובתוך הליכוד עצמו. נתניהו הוא לא עצמו, הוא לא כתמול שלשום, הוא לא מנהיג שהיה בעבר שאני יכולתי לבקר אותו עד מחר, אבל היה לו כוח עצום בתוך המחנה שלו, והוא נגרר ונפחת על ידי השותפים שלו, מתוך המפלגה ומחוץ לה.
אורי זקי, יושב ראש הנהלת מרץ, תודה לך. ערב טוב, להתראות.
תודה, אבי, ערב טוב, ביי ביי.
בהצלחה.